שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? אני שימי קייזרמן, מאמן להתפתחות תודעתית, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, התפתחות לשם שינוי. אני ממש שמח שהגעתם. בפודקאסט הזה אתם תוכלו לקבל גישה מיד ראשונה לסיפורים, תובנות, למידות וכלים שנאספו בדרך ובמסע המיוחד הזה שנקרא חיים. בכל פרק אנחנו נדבר על נושאים שונים מעולם ההתפתחות האישית, תודעה, רוחניות, מנהיגות, ועוד הרבה דברים שאתם רוצים ושווה לכם לשמוע. לפני שנתחיל, אני רק אזמין אתכם להירשם לערוץ של הפודקאסט כדי לקבל עדכונים על הפרקים הבאים שייצאו. פשוט תלחצו על להירשם כמנוי. בפרק הזה אני מארח את דוקטור יניב שנהב. יניב הוא יועץ ארגוני ומאמן אישי, מקים ומנהל חברת משכוחית ייעוץ והדרכה, המונה מעל 15 יועצים ארגוניים ועובדת בארץ ובעולם בליווי ופיתוח מנהלים וארגונים. בפרק המאוד מעניין הזה אנחנו דיברנו על איך באמת ניתן להיות שבעי רצון מהעשייה שלנו במקום העבודה. דיברנו על האחריות שעלינו לקחת כאינדיבידואלים על מנת לייצר תחושת סיפוק ממה שאנחנו עושים. עברנו דרך תיאוריות מאוד מעניינות ויניב חלק טיפים סופר פרקטיים ליצירת שביעות רצון ממה שאנחנו עושים. היה פרק מאוד רלוונטי שכל אדם חייב לשמוע אם הוא רוצה להרגיש סיפוק מהעשייה שלו. אז אם אתם ברכב, באמון או בבית, שימו אותי באוזניים שלכם ויאללה, בואו נתחיל.
אוקיי.
נראה לי נתחיל בשאלה הכי גנרית שזה, מה המצב, יניב?
הכל בסדר, מה המצב שימי?
וואי, מהמם. טוב, כן. אתם כבר שמים לב שיושב מולי אדם מאוד רדיופוני.
כן, כן.
שזה מהמם, אחר כך נעשה הקראה של התנועה ומזג האוויר. טוב, אנחנו ניכנס לזה. האמת שזה פרק שרציתי להקליט כבר כמה זמן ואני שמח שזה קורה. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא רחב וננסה לצמצם אותו עם הידע של יניב ועוד מעט תעתק את עצמך וכולם יזכו גם להכיר מי אתה. אנחנו הולכים לדבר על באמת איך למצוא, לא יודע אם ככה לנסח את זה, אבל איך למצוא סיפוק באמת במקום העבודה, כן? יש לי הרגשה שזה יפגוש הרבה מהמאזינים בפודקאסט בנקודה מאוד רלוונטי, במסע המקצועי סלש קרייריסטי שלהם. והאמת שחשבתי על נושא באופן, נגיד טבעי, אבל קפצת לי לראש. ואז הרמתי לך טלפון והנה אנחנו, אז דברים קורים.
אנחנו גם זכינו קצת לעבוד יחד בעבר.
נכון, גם יש לנו היסטוריה מאוד מאוד כיפית בעבר. אז אני חושב שאולי הייתי מתחיל בבוא תספר קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה, מה הלוז, וככה שנכיר מה הלוז.
כן, אז קודם כל קוראים לי יניב שנהב, אני הקמתי את חברת משכוחית ייעוץ והדרכה בשנת 2006, אני מניח שהרבה מכם לא מכירים את המונח משכוחית, אז זה בוודאי הפעם הראשונה ששמעתם. אז אני אומר, משכוחית זה מונח שלקוח מהגמרא, ממסכת בבא קמא.
וואלה.
וואלה, והוא מתאר למעשה את הכבשה שעומדת בראש העדר. תנסה רגע לדמיין רועה צאן שמנסה להוביל 100 כבשים, ובכל זאת איך הוא עושה את זה, איך הוא מצליח רק אחד לעשות את זה, הוא מזהה את המשכוחית, וסמן אותה בדרך כלל בעזרת פעמון, ויפעיל או בעצם יוביל את המשכוחית עצמה.
טוב, שמה, פיצצת. זה אדיר. כאילו, תמיד ידעתי שזה זה, אבל וואו.
כן,
איזה סיפור מרתק.
הרעיון או האידיאולוגיה בבסיס הייתה לתת לארגונים ולאנשים את הכלים להיות מובילים בתחומם. כל אחד בתחום שלו.
שזה מה שאתה עושה היום.
שזה מה שאנחנו עושים היום. זאת חברת משכוחית, היא חברה לייעוץ והדרכה. אנחנו עושים ייעוץ ארגוני, אימון מנהלים, סדנאות. זה ככה בגדול התחומים שאנחנו עוסקים בהם. אפשר להגיד שאני באופן אישי עבדתי עם מאות, אולי אלפים של עובדים,
וואו.
מנהלים בארץ ובעולם, ויצא לי ככה לצלול לשיחות עומק אישיות ומשמעותיות עם גורמים מובילים במשק, גם בישראל וגם בעולם. אז ככה הנושא שאתה בחרת לדבר עליו הוא נושא שמוכר לי היטב, גם התקופה שלפני הקורונה, גם התקופה במהלך הקורונה, ובטח בימים האלה שהוא מקבל ככה משנה תוקף, והוא מדובר ביתר סט בהרבה ארגונים, מסיבות שאנחנו נפרוט אותם ממש עוד.
כן. וואו, זה ממש מרגש. האמת, אני גם אגיד עוד איזה דיסקליימר כזה למערכת יחסים שלנו, שבאמת יצא לי להיות בצד המקבל אולי, אפשר לומר, שאתה עברת הדרכה, וזה תמיד באמת היה מאוד מאוד טוב ועמוק ונכון ומדויק, והאמת שאתה אומר לי גם, אתה יודע, יש לך ניסיונים לא מעט אנשים, אלפי אנשים שישבת איתם, אז אני מת באמת שאני אכנס קצת למוח שלך ולבאר הזו, ונוציא דברים באמת שיביאו ערך למאזינים שלנו. אז אולי נפתח בשאלה, קצת תיתן לנו, תפתח לנו קצת את התודעה, קצת תפתח לנו את המגרש משחקים, ובאמת הייתי רוצה להתייחס לניסיון שלך, אז האם היום, אתה מזהה מהניסיון שלך שאנשים מסופקים במקום העבודה שלהם.
אוקיי, אני חושב שהשאלה היא שאלה יחסית רחבה. לא בטוח שהיום זה שונה באיזשהו מקום מאתמול או משלשום או ממחר. הנושא של סביעות רצון, וזה אולי המונח הנכון להשתמש בו, סביעות רצון ממקום העבודה, הוא נושא שנחקר כבר הרבה מאוד זמן. אפשר להגיד שאי שם במהפכה התעשייתית, ככה במאה ה-19, כבר התחילו לנסות ולראות מה התפוקה הטובה ביותר של העובד. הגישה הטיילוריסטית ככה מתייחסת אל האדם כמכונה, בודקים עד כמה טוב ביותר הוא נותן. באותם זמנים לא כל כך עניין אף אחד מה התחושה או סביעות הרצון של העובד, כי העובד בא לעבוד. אי שם, בואו נסתכל ככה על השנים האחרונות, אולי לפני עשור או שניים, פתאום אנחנו מתחילים להתבונן בצורה אחרת על העובד. המקום של העובד, התפיסת העולם שלו, הרצון שלו, נקשרת בקשר ישיר גם לתפוקה שלו. זה כבר לא עוד האדם כמכונה. אנחנו כבר לא מודדים את האדם או את העובד בארגון או במפעל או במקום אשר הוא, אך ורק לפי תפוקות מדידות. אנחנו מבינים שגם יש ממדים אחרים וממדים נוספים שאנחנו רוצים להתייחס אליהם בתוך תהליך המדידה, וכאן בדיוק נכנס הנושא של סביעות רצון. אנחנו מבינים באופן מובהק שעובד שהסביעות רצון שלו גבוהה יותר, ושהוא מאושר יותר בעבודה, אנחנו יודעים היום להגיד, וזה מתוקף בעשרות רבות של מחקרים, התפוקות שלו גבוהות יותר, איכותיות יותר, ויותר מזה, הוא גם נשאר בעבודה יותר. זה אומר, פחות נוטים להתחלף ביד אחת, ביד השנייה, גם כשאני כבר בארגון, אני לוקח פחות ימי חופש, אני מצהיר על פחות ימי מחלה, אני מגיע לארגון כי טוב לי להיות בו.
כן, ואני... אתה הופך להיות, אתה רוצה לתרום.
בדיוק.
אתה רוצה.
אני רוצה להיות שם, וכך בעצם מדד צביעות הרצון, ואולי גם מה שהיום אוהבים לקרוא לו עושר ארגוני, אולי העושר בארגון, העושר שאותו אני חווה, וסביעות הרצון, כל אלה ביחד הופכים להיות גם למעשה האינטרס המובהק של הארגון. ואני כמנהל רוצה שהעובדים שלי יהיו עם סביעות רצון גבוהה. יהיה מעניין להגיד שהנושא מתחיל להיחקר אי שם ב-1960. כמובן שמחקרים גם לפני וגם מחקרים אחרי, אבל אפשר להגיד שהמחקר המשמעותי על סביעות רצון בעבודה מתקיים אי שם ב-1960. אנחנו נדבר על זה ביתר סט גם בהמשך. בנוגע לשאלה שלך, אתה אומר, האם היום נכון יותר, או האם יש היום יותר באז סביב הנושא של...
כן, האם היום באמת, אם אני לוקח עכשיו קבוצה ענקית של אנשים, האם רובם יהיו מסופקים או בסביעות רצון, מאיפה שהם נמצאים, האם, או אולי, אתה יודע, צד שני לשאול את השאלה הזאת, האם ארגונים עושים עבודה מספיק טובה?
אוקיי, אלה שתי שאלות,
אלה שתי שאלות שונות, כן.
הם פשוט, הם אותו המטבע משני הצדדים שלו, כי הראשון מתייחס לעובד בהיבט הסובייקטיבי, והשאלה השנייה מתייחסת לארגון, ברמה שמתבונן
את העובד.
אז בוא נתייחס לשניהם. קודם כל, בואו רגע נסתכל על עצמנו. אני בשנות ה-40 לחיי, ואני מתבונן על מה אותי מעניין היום בעבודה, בניגוד למה שעניין את ההורים שלי, לצורך העניין. אם תשאל את הדור הבוגר יותר, אותם עניין לקבל קביעות בעבודה, הרבה מהם מבחינתם להיות עובד מדינה, זה אני חושב... ממש מימוש יוצא דופן של, של ביתים מקצועיים, מכיוון שיש לך קביעות ואתה מקבל מזכורת קבועה. לא היה דבר כזה, אני חושב שרוב המאזינים בפודקאסט הזה, הם ישאלו את ההורים שלהם, או אפילו את הסבים והסבתות שלהם. הרעיון של לעבור בין מקום אחד למקום שני בתוך הקריירה, היה תפיסה לא טובה. כלומר, אם היית מגיש קורות חיים לפני 20 או 30 שנה, והיו רואים שעברת 2-3 מקומות, זה היה לרעתך. וגם האינטרס של העובד היה למצוא מקום שנותן קביעות. תחשוב רגע על כל הבנקים ואגד והמוסדות ככה המדיניים, הגדולים, המסיביים וההסתדרות. כל אלה בעצם משכו אליהם הרבה מאוד עובדים, בגלל שהאידיאל היה קביעות. זה הפוך ממה שאנחנו מסתכלים עליו היום.
כן. אתה יודע, אני רק, כאילו, הטו סנס שלי על זה, זה שבאמת, אם אני לוקח 50, 60, 70, 80 אפילו שנה אחורה, אני חושב שההיבט ההישרדותי, הוא מקבל יותר משמעות, זאת אומרת, אני חייב להביא, כאילו, אני צריך שתהיה לי את הקביעות, שאני אוכל להביא את הכסף, שהכל יהיה, מה שנקרא, אני משחק על בטוח, וזה גם איפשהו מספק אותי, כאילו.
בהחלט. זה לגמרי משהו שהעניין של ההישרדות, אבל אני חושב שבמובנים מסוימים, הצורך בהישרדות לא השתנה. כלומר, אם נסתכל, אתה יודע, על מסלו קלאסי, הרצון שלנו לשרוד ולייצר הכנסה, הוא משהו שהוא היה בעבר והוא קיים גם היום. ההבדל הוא שבעבר עובד לא היה מתפטר ממקום קבוע למרות שהוא, שיש לו לצורך העניין מחויבויות, ילדים, הלוואות וכן הלאה, בעבר לא היה מעלה בדעתו לעשות את זה, כי הוא מחפש מקום שיהיה בו יותר סביעות רצון, או שתהיה בו יותר תשוקה או רצון או מימוש עצמי. אלה מונחים שבמידה מסוימת הם מונחים של העידן החדש.
כן, של העידן ממש, הם חדשים.
נכון, אני חושב שגם הסיפור שלך,
כאילו החיבור שלי, כן.
וגם הסיפור האישי שלך, שאולי אם תרצה לחלוק אותו, יהיה מעניין לדבר גם עליו. אם ניקח את המשרה שאתה החזקת לפני כמה שנים, לצורך העניין, ניקח את אותה משרה.
לפני שנה, כן.
לפני שנה, אבל ניקח את אותה משרה בדיוק, את אותו job description, את אותה הגדרת תפקיד.
כן.
עם התגמולים הכספיים, והסטטוס, והפיתוח שהמשרה הזאת הציעה, ותציב את אדם אחר עם אותם תנאים, רק לצורך העניין, לפני 20 שנה, לעזוב משרה כזאת, כי מעניין אותך לצאת לדרך עצמאית, זה אני חושב לטעמי סוג של טירוף. אף אחד נכון. לא היה מקבל את זה בהבנה.
מסכים. אני גם יכול להגיד לך, כאילו, אם כבר נפתח, אם מזינים הקשיבו פה לפרקים הקודמים, אז אני ככה פותח את הקישקה בכיף ובאהבה, אני יכול להגיד גם על ההורים שלי, כאילו שזה באמת, נקרא לזה רגע ה-old school, היה להם מאוד קשה. מה זה מאוד קשה? היה להם קשה לקבל את זה. כי זה לא נתפס. כשאתה מגיע באמת לסטטוס ולתנאים המאוד מאוד טובים, להיות סמנכ"ל שיווק, חברה גלובלית, ואז לשחרר את זה כדי לצאת להרפתקה.
כן.
זה באמת קשה להכיל את זה אם אתה...
זה לא רק כן. להרפתקה, כמו הרצון לתת ביטוי למאוויים הפנימיים שלך.
חד משמעית. אמרת את זה יפה.
כן.
סופר, לגמרי. כאילו הרצון שלי לממש את עצמי היה חזק יותר מהרצון שלי להחזיק בסטטוס, במעמד, בכל הדברים האלה.
באותו ביטחון שהזכרת קודם. באותו ביטחון הישרדותי. וזה בדיוק המשוואה. אם בעבר אנחנו מבינים שהעבודה, התפקיד שלה, זה לתת לי את המשכורת בסוף החודש ולממן את מה שאני צריך לממן, או אגב גם לחסוך, כי יש כאלה שאין להם הרבה מה לממן, אבל בכל זאת העבודה הייתה חשובה להם. היום אנחנו מדברים על ממד אחר, והממד הוא איפה אני בתוך הסיפור הזה. והיום, עם קורות חיים, אני עובד עם הרבה מנהלי משאבי אנוש, לפעמים בדרגים בכירים יותר וזוטרים יותר, ופתאום כשרואים שמישהו עבד באותה עבודה 15 או 20 שנה, אז זה פתאום מעלה נורה אדומה. הדברים השתנו עד כדי כך. ואני שומע ברעיונות ששואלים אנשים, מה נתקעת במקום הזה 15 שנה? מה עשית שם כל כך הרבה זמן? בעוד שכשמראיינים עובדים, זה כבר כמעט גיוון, זה כמעט ידוע, שהעובד הולך להיות פה בפרק זמן ממוצע של 4, 5, 6 שנים, יקבל את מה שיש לו לקבל, ייתן את מה שיש לו לתת, וכנראה או שיתקדם בארגון, ואנחנו אולי נדבר על זה גם אחר כך, כן. איך אפשר להתקדם ומה כדאי לעשות, או שימשיך הלאה לתפקיד הבא.
כן.
ואני חושב שבפני עצמו זו נקודה מאוד מעניינת. אני רוצה רגע ברשותך להתייחס לעניין ההשוואתי.
כן.
שאלת אם היום זה משהו שמדובר יותר. נדמה לי שהשנתיים פלוס האחרונות עוררו דיון מאוד מעניין.
כן.
הרבה מאיתנו...
מה קרה בשנתיים האחרונות?
מה קרה פה? כאילו, האם זה השפיע על מישהו? התשובה היא כן, חד משמעית.
כן,
השפיע בצורה יוצא דופן על המשק. אני חושב שזה לא מספיק מדובר, ולא כולם באמת מבינים עד כמה. אבל הדבר שהרגע דיברנו עליו, העניין שפתאום המאוויים הפנימיים שלי מקבלים ביטוי הרבה יותר משמעותי וחזק, זה קיבל משנה תוקף בתקופה הזו. ולמה? האדם הרגיל, האיש מן היישוב, הרגיל לקום ב-8 בבוקר, לחזור ב-6-7 בערב, עד הקורונה. לא היה לנו הרבה זמן לשאול האם אפשר אחרת. ופתאום, משך שנתיים, אנחנו גילינו שאנחנו יכולים להיות בבית, אנחנו יכולים לבשל לעצמנו אוכל, אנחנו יכולים להיות עם הבת או הבן זוג שלנו, אנחנו יכולים להיות עם הילדים שלנו, ואנחנו יכולים גם לעבוד, בין אם זה במודל היברידי, בין אם זה מודל של עבודה מהבית, ויותר מזה, גם אם אי אפשר, אז פתאום עולה השאלה, רגע, אם זה מתאים לי כבר.
כן, זה עלה המון סימני שאלה, התקופה הזאת... ממש
אלא המון שאלות, ואנחנו רואים הרבה מאוד עובדים, אני מניח שגם בין המאזינים בפודקאסט, בין אם הם מנהלים ובין אם הם עובדים, אנחנו מזהים שבתקופה הזאת הרבה מאוד עובדים, אגב גם בכירים מאוד, בדרגים מאוד בכירים שאני רוצה לעבוד איתם, מנכלים של החברות המובילות במשק, וגם עובדים זוטרים, שואלים את עצמם, רגע, האם מתאים לי? האם מתאים לי לבוא כל יום ולהיות בתוך הטרפת הזאת של העבודה, או שסדרי העדיפויות שלי השתנו?
בגלל הקורונה, בגלל הווייק-אפ קול הזה שזה סיפק לכולם.
נכון. אז לא יודע אם זה הקורונה עצמה, כמו פתאום ההבנה שניתן לפעול ולחיות בצורה אחרת.
כן.
ואנחנו כבר לא רוצים ככה לשרוף 40-50 שנה בעבודה. זה כבר לא זה. זה מביא אותנו כמובן לשאלה הבאה, כי הרבה מאוד מהאנשים בוודאי חשים עכשיו ביתר סט חוסר סביעות רצון, ונדמה לי שזה המקום שבגלל לא אנחנו, אתה ואני נפגשים כאן.
כן, גם אני חושב שזה סופר חשוב, עכשיו גם שאתה אומר שזה מקום שלא מדובר מספיק.
הוא לא מדובר מספיק, הוא לא מדובר מספיק באופן הזה. מדובר מאוד בארגונים, ואני עובד באמת עם הגופים המובילים במשק, חברות בריטל, בקימונאות, אנחנו עובדים הרבה עם בנקים, אפילו בהייטק, כן. חברות ביגוד, הלבשה, קוסמטיקה. יש לנו צוות של 15 אנשים במשכוכית יוצא והדרכה שמלווה הרבה מאוד גופים. ומה שמדובר כמעט בכל הגופים, זה חוצה מגזרים, חוצה תחומי עיסוק, זה לאן נעלמו העובדים. חסרים לנו עובדים, חסרים עובדים איכותיים. יש גלי עזיבה מאוד מאוד גדולים, אני חושב שכולם יכולים להתחבר לזה. והארגון אומר, איך אני משמר את העובדים? לא הרבה פעמים השאלה שעולה היא מה מידת צביעות הרצון של העובדים, ואיך אנחנו נותנים ביטוי למאוויים של העובד
כן.
בתוך הארגון. זה מחבר אותנו אליך. אני חושב שאם הארגון שבו עבדת היה משכיל להקשיב לשימי, ולראות מה מעניין את שימי באמת, ומה שימי יכול לעשות בארגון, ובאיזה ממדים אנחנו יכולים לבנות הגדרת תפקיד שתוכל להביא לידי ביטוי, את האיכויות שלו, את הרצונות שלו, את התחביבים שלו, באופן שכמובן לא רק שאיננו סותר את הגדרת התפקיד שלך, אלא מעצים אותו, יש סיכוי סביר שהיית נשאר במקום העבודה.
תראה, אני חושב שהשיח הזה הוא מאוד פרוגרסיבי, אני חושב שארגון עכשיו שיקח, אני אינדיבידואל אחד, אבל יש מלא אינדיבידואלים בתוך כל הארגונים האלה, ועכשיו, אתה יודע, להתחיל לתפור לכולם את הדבר הנכון, אני חושב שזה באמת אתגר שהוא גם, שוב, זה בעיניי שיח עתידני, אבל אני חושב שאני, אתה יודע, שאני מסתכל עליי, ומהמקום של ההתבוננות שלי, אני ניצלתי בתוך הארגון שאני עבדתי בו, אני הבאתי בצורה הכי טובה שאני אכלתי, את האיכויות שלי, גם היום כמאמן, לתוך הארגון. זאת אומרת, אם אני קורא לזה רגע הטבע שלי, להיות שם עבור בן אדם אחר, וללוות אנשים באיזשהו מסע של התפתחות, גם מתוך תפקידי כסמנכ"ל שיווק, עשיתי את זה גם עם הצוות שלי, גם שהיה אפשרות להעביר סדנאות, גם שהיה אפשרות, אתה יודע, להיכנס לכל מיני תוכניות כאלה שמפתחות מאמנים בתוך אדידס, כל מיני דברים כאלה, הלכתי על זה, עד שבאמת, אני חושב שבתוך ההרגשה שלי, הרגשתי שטוב, זה כבר חייב לצאת מפה. כאילו, הארגון לא יכול לתת לי, ומעבר לזה, אני גם לא חושב שגם הוא היה נותן לי, הייתי רוצה לקחת. וזה עוד מלא משתנים,
אני חושב שיש שם עוד היבטים מעבר לעניין הזה, אבל בוא אני אתאר לך מציאות דמיונית, שבה היית יושב עם המנכ״ל של החברה, אתה אפילו התאגיד הגלובלי, בוא נאמר, לאו דווקא ישראלי, ואמר לך, תשמע, אני רואה איזה יופי אתה עובד, אני רואה שאתה מאמן מצוין, ושמה שמעניין אותך זה להוביל אנשים להעצמה. והיה, אולי מזיז אותך בתפקיד, כי יכול להיות שזה משהו שהוא לא בהכרח מתאים לשיווק. למרות שגם כן, כלומר, אני יכול לראות איך מחברים בין הדברים בהיבטים מסוימים. אני שם את זה רגע אחד בצד. יכול להיות שהיה אומר לך, הרי הארגון שבו עבדת עושה המון פיתוח מנהלים. הארגון שבו אתה עובד עושה המון קואוצ'ינג ואימון, והידע הנצבר שלך בתוך הארגון הוא עצום. כלומר, היכולת שלך לבוא ולעשות אימון מנהלים, כמאמן פנים ארגוני.
בטח, חד משמעית.
הוא הרבה יותר טוב משל כל מאמן אחר. אני עבדתי עם הארגון הזה, למשל, לדעתי מעל 10 שנים.
נכון.
היכולת שלי לבוא ולאמן מישהו בארגון, היא עדיין תהיה פחות טובה, אני אומר אובייקטיבית ברמת הידע, משלך בתור מי שגדל שם, מרצפת המחירה ועד לניהול. בעצם מה שאני רוצה להגיד, שהארגון איבד אותך במרכאות עבור המאוויים הפנימיים שלך. עכשיו, בחלק מהמקרים, אני חייב להגיד, זה גם הדבר הנכון. כלומר, אם מישהו נמצא בתפקיד שלא טוב לו בו, ושהוא מרגיש שהוא לא ממצא את עצמו באופן ראוי, והוא לא מביא את האיכויות שלו ואת נקודות החוזקה שלו באופן ראוי, אז גם הארגון לא נהנה ממנו עד הסוף. כלומר,
בטח, אין פה את הווין-ווין המיוחד.
אין פה את הווין-ווין. אז צריך לראות באיזה מקומות אפשר לעשות ווין-ווין. במקרה שלך, אני מניח, אני מאמין שאפשר, או במקרה של כל אחד, אני מאמין שאפשר למצוא את הווין-ווין. בטח כשמדובר בחברה גדולה ובתאגיד שרשימת המשרות בו היא אינסופית.
כן.
אבל זה מביא אותנו אולי לנקודה אחת קדימה, ככה לבדוק איך עושים את זה בכלל. ואתה אומר, זה משהו שהוא קורה יותר בתקופה האחרונה. אתה ככה, אתה משקף איזשהו הייפ שאתה מרגיש ככה מאנשים שאתה עובד איתם, ואולי מארגונים.
כן, גם את זה, וגם אני גם בפרקטיקה לצורך העניין הפרטית שלי שלא קשורה לארגונים, אני אני יכול להגיד שאני מבין שיש פה איזשהו מעבר, כן? ככה זה, לא ניכנס מדי לשיח רוחני, אבל יש פה איזשהו עידנים משתנים, ובאמת, כמו שאתה אומר, מהאדם כמכונה בתעשייה הישנה לאדם קדימה, ואני עכשיו צריך להתאמץ כדי להשיג אותו. זאת אומרת, יש פה איזה שיפט שקורה, ואני חושב שהרבה אנשים, ואולי פה גם אפשר לגלוש לשאלה הבאה, כאילו, אני אפילו אקדים. אחד המטרות שלי בפודקאסט הזה, ובכלל במה שאני עושה, זה לחבר אנשים לעצמם. אני רוצה שבן אדם שקצת לא מבין עד הסוף את מה שהוא חווה, יתחיל להבין. כן, זה יכול לייצר, אתה יודע, זה הכי טוב, כאילו באימון אנחנו מנסים באמת לחבר אדם ליכולות שלו, תבין את עצמך, ואז מפה אנחנו יכולים להתחיל לנוע. ובא לי שאנשים יבינו טיפה יותר. מה זה אומר באמת להיות שבע רצון מהעבודה? מה אני בתור עובד מרגיש?
אוקיי, יש הרבה מאוד תשובות לתת.
בוא ניקח כמה.
ואני ככה מתחבר למספר אנשים שאני דיברתי איתם בשנים האלה, וכמו שאמרתי, דיברתי עם הרבה מאוד אנשים בסטטוסים שונים. אגב, זה מאוד מעניין גם לומר שלפעמים לדבר עם עובד במחסן, אתה יודע, בתחתית של השרשרת הארגונית הגדולה, ברמת השכר, ברמת הסטטוס, בעבודת כפיים קשה, שאל אותו מה מייצר אצלו סיפוק, אל מול מנכ״ל בכיר, מאוד אפילו, ותשאל אותו באיזה מקומות הוא חווה סיפוק, לא תמיד יהיו פערים. הפערים עשויים להיות אישיותיים, חברתיים ואחרים, אבל לא בהכרח התפקיד הוא זה שמייצר את ההבדל. ואני רוצה ככה, השאלה שלך קצת לוקחת אותי למקום אחר, אבל אני רוצה באמת לשאול מה מייצר שביעות רצון בעבודה, ואולי נחלוק עם המאזינים של הפודקאסט הזה ממש בקצרה, כמה מודלים או תפיסות שלפיהן בעצם אנחנו בוחנים מודל שביעות רצון בעבודה, מתוך הנחה שהדבר הזה מאוד אינדיבידואלי, אבל הייתי רוצה להציע כמה כלים ככה להתבונן בהם, ואולי דרך זה אנחנו יכולים לנתח את השביעות רצון. אז אפשר להגיד שיש ארבע תיאוריות מרכזיות, משמעותיות ככה בעולם הייעוץ הארגוני, ובכלל הפסיכולוגיה הארגונית שבודקים שביעות רצון בעבודה. אני לא ארחיב על כולן, אבל אני אומר אולי בכמה משפטים על כל אחת מהן, ואני בכוונה אומר גם את שמן, כך שמי שרוצה להרחיב יוכל לחפש בגוגל ולמצוא. יש את המודל האישיותי, יש את תיאוריית תפיסת הערך, תיאוריית שני הגורמים של הרצברג, שהוא גם מדבר אחר כך על מנהיגות ודברים נוספים, ויש את מודל מאפייני התפקיד. חוץ מזה, נכנסים עוד שני היבטים שאנחנו חייבים לדבר עליהם בפודקאסט הזה. הראשון הוא גלופ, שמדברים על גלי את חוזקותיך, כתבו ספר שהפך להיות רב מחר, ובעצם מדברים על ניהול מתוך חוזקות מהעוצמות של האדם. ויש את מודל פרמה, של מרטין סליגזמן, שהוא מגיע מעולם הפסיכולוגיה החיובית. אז ככה נתתי איזושהי סקירה של איזה סילבוס קצר, אנחנו לא נרחיב על הכל באופן טבעי, אבל אני מזמין את המאזינים ככה לחפש קצת חומרים על הדברים, אלה הדברים המובילים לטעמי. נדבר על המודל האישיותי.
כן.
ועוד פעם, אני מציע כאן כרגע קריטריונים שלפיהם אנחנו יכולים לבחון מהי שביעות רצון. זה ממש ככה לתת לעצמך, לך ולמאזינים, איזושהי תשובה או איזשהו כלי, שבאמצעותו אני יכול לבחון,
להתבונן על עצמי דרך הכלל.
גם על עצמי וגם על הארגון. מבחינתי אני שם פה, אני רוצה לפנות גם למנהל שכרגע מאזין. וגם לעובד עצמו שהוא מנהל את עצמו. אם אני לא מנהל אחרים, אני עדיין מנהל את ההתנהגות שלי ואת האופן שבו אני מתנהל. אז זה בכל מקרה למנהלים. אז המודל האישיותי של שביעות הרצון בעבודה, היא תיאוריה ששייכת בעיקרון לפרופסור פארי סטאו, או סטאו. הוא מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, ועוד פרופסור נוסף שעובד איתו, ג'רי רוס, גם מאוניברסיטת סיימון פרסר. הם בעצם הראו ששביעות רצון בעבודה קשורה לאישיות. זה אומר ששביעות הרצון קשורה בקשר ישיר לאופן שבו אני תופס את עצמי בחיים ומתנהל בחיים. זה אומר שיש אנשים שבאופן טבעי הם שבעי רצון יותר מאחרים, כמובן באופן גורף, מהחיים שלהם, מהעבודה שלהם, מהקריירה שלהם, אנשים חיוביים יותר, ויש כאלה שהם פחות. ולכן שביעות הרצון במהותה מושתתת על היבט אישיותי. אתה מכיר אותי, אני בן אדם חיובי, אני בדרך כלל מסתכל
על... בלי קשר למקום העבודה בעצם, נכון. כאילו ממש מנותק מזה.
במילים אחרות, אם אתה בן אדם חיובי במהותך, כמו שאתה למשל, אתה תהיה חיובי ותסתכל ותהיה בשביעות רצון גם בעבודה שלך.
זה מהמם מה שאתה אומר. אני ממש גם מאמין בזה. אני יכול להגיד לך שמנהלים שאני מלווה, באמת, כאילו, אני בהסתכלות שלי, צריך לעבוד על מי אתה גם כבן אדם.
זה מאוד שם. הם מדברים, זה לא רק עניין התנהגותי, זה גם עניין אישיותי, וכמובן, את ההתנהגות אנחנו יכולים לשנות. אנחנו יכולים לשנות את האופן שבו אנחנו מתנהגים, ויש פה שיח. יש פה שיח שזה העבודה שלך ושלי, שאנחנו נכנסים אליו תחת הגישה הזאת.
כן.
יש אנשים שאתה יודע, אולי בשפת הרחוב, מי מסתכל על חצי הכוס המלאה, ומי מתמקד בחצי הכוס הריקה. יש מנהלים, שאני לפעמים יושב עם אנשים, שיש להם הון כספי ענק. הם לא צריכים עוד לעבוד יום אחד בחיים שלהם. הם אנשים מאוד מעורכים בעבודה. יש להם משפחה, ברוך השם, בריאה, ענפה, יש להם בית. אין להם שום סיבה בעולם המערבי להיות מוטרדים. אבל הם מגיעים לעבודה בבוקר עם פנים נפולות. הם חבוטים מהלילה של אתמול, מהסיבות שרצות להם בראש בלבד. והאופן שבו הם מפרשים את העולם, המשקפיים שדרכם הם מנתחים את מה שקורה בסביבה שלהם, הם כל כך נגיטיביות, שזה לא משנה מה קורה בתוך השיח, תמיד הפרשנות תהיה פרשנות לא טובה.
כן.
וזה גורם במהותו כנראה אישיותי והתנהגותי. יש כאלו שגם כשהחיים לא העירו להם פנים, וגם כשלא היה להם הרבה מזל, אנחנו מכירים המון אנשים כאלה, כן. הם חיוביים, הם שמחים, הם ויטליים, וגם אם הם נתקעו בעבודה שהיא לא פסגת השאיפות שלהם או של הוריהם או של בני בנות זוגם, הם ימצאו בזה את האור ואת הדברים הטובים. בהקשר הזה אני רוצה לומר, הדברים ניתנים לשינוי. כלומר, התנהגות עם משהו שאנחנו יכולים לשנות, וגם עושר, עושר וסביעות רצון, אלה דברים שניתן לשנות אותם, לטענתי. אני גם ראיתי אנשים שעושים שינוי בתוך המקום הזה, באופן שמשרת אותם.
כן. אני חושב שכאילו אם אני רגע מוריד את זה עוד טיפה לקרקע, אז אם בן אדם היום, שוב אני אפנה לג'ון דו או ג'יין דו, ששומעים אותנו, לא חש מסופק, יכול להיות שזה קשור לחוויה האישית שלו, לאישיות שלו, להתנהגות שלו או שלה, וזה מקום אחד להסתכל עליו. זאת אומרת, בלי קשר לעבודה, דרך איזה משקפיים אתה מסתכל על העולם.
ממש ככה. זה נכון לחיים בכלל.
חד משמעית.
זה מקבל ביטוי בכל אנחנו נראה הופעות או מופעים של חוסר סביעות הרצון הזה בעוד כל מיני היבטים.
אתה יודע, אני לוקח את השיחה מחוץ לנושא, לשניון את ממש נשים סוגריים, אז התפיסה שלי כמאמן גם היא שלפחות שאני מלווה את הארגון, אז האופן שבו הבן אדם לצורך היה מנהל קונפליקט, בתוך מקום העבודה, זה האופן שהוא עושה את זה גם מחוץ למקום העבודה.
זה אותו אדם.
זה אותו אדם.
בסוף זה אותו אדם. ברור. סל הכלים שיש לו, זה אותו סל כלים.
זה כאילו, זה כאילו ממש את הקופי-פייס של הדבר.
תראה, יש אישה שמאוד מאוד קרובה לי, מאוד קרובה לליבי, שאני מאוד מאוד אוהב. והיא עברה בשנים שאנחנו מכירים, לדעתי, 5 או 6 תפקידים. התפקיד הראשון, כשהתחלנו לדבר על הקריירה שלה, הייתה מאוד מתוסכלת. הייתה לה מנהלת נוראית, והיו לה עמיתים בצוות שהיו נוראים, ואז החליטה שיוצאת לדרך עצמאית. והקימה איזשהו משרד שעושה איזשהו עסק עצמאי, וליוויתי אותה בתהליך, והייתה לה שותפה, והייתה מאושרת על זה שהיא עזבה, שים לב, הייתה מאושרת שהיא עזבה את מקום העבודה הקודם. האם את מאושרת היום במקום שבו את עצמאית? לא. מה קרה? אל תשאל, שותפה היא כזו וכזו וכזו. והשותפה שלי היא נוראית, ואסור היה לי להיכנס לשותפות הזאת, והעסק הזה החזיק בדיוק שנה. ופשוט סגרו אותו מטבע הדברים, הם לא הסתדרו בינן לבין עצמן, ולכן העסק הזה לא פרח. היא נכנסה לארגון אחר. אתה כבר מבין את הכיוון, גם שם, הפעם זה היה ממישהי אחרת, וממישהו אחר, וכולם עשו לרע, והארגון הרביעי שהגיע אליו, גם אותו תסריט. אני רוצה להגיד לך שכשאנחנו בשיחות האימון האישי, אני שיקפתי לה את הדברים האלה, היא שנאה אותי על השיקופים האלה. היא לא יכלה לשמוע את זה, היא כעסה עליי, היא גם נתקעה קשר לתקופה מסוימת, כי אמרתי, אולי משהו בגישה שלנו צריך להשתנות, אולי זה לא כולם רעים, יכול להיות שכן, יכול להיות שהמנהלת ההיא, יכול להיות שהעובדים האלה, אבל איפה אני ממקדת את תשומת הלב שלי? מה מנהל אותי?
כאילו בשיח שלי זה איך אני, כאילו איפה אני לוקח את האחריות ולא מטיל אותה תמיד על האחר שיגרום לי להיות
בדיוק.
סבבה.
מה שנקרא מרכז שליטה פנימי, כן. או חיצוני.
נכון.
ובמקרה הזה, אנשים שמזהים את הדפוס הזה אצלם, אני לא ממליץ להם לקום ולעזוב עבודה, ולהגיד המנהל, אכל לי, שתה לי, העמיתים לעבודה לא רואים אותי.
זה מעניין מה שאתה אומר. זה כל כך חשוב. זה כן. כל כך חשוב, כי מאוד קל להיכנס לסטייט הקורבני הזה, וכמו שאתה אומר, סופר חשוב.
כי אז גם עם השותפה הבאה, וגם במשרה הבאה, יהיו דברים דומים.
משמע.
אבל עוד פעם, יש גם מקרים אובייקטיביים שרע לי בעבודה, וזה לא אישיותי, זה לא
כן,
אני.
כן, בוא.
ואז זה סיפור אחר, כן? אני מדבר פה על איזושהי תבנית. אוקיי. תיאוריה נוספת שאני רוצה לגעת בה בקצרה נקראת תיאוריית תפיסת הערך. התיאוריה הזאת היא תיאוריה שהיא מאוד שכיחה בארגונים, ובעצם יוצרת קשר, וזה מאוד מעניין לומר, בין התמלוגים שהעובד מקבל אל מול מידת הערכה שיש לו לתגמולים האלו. זה אומר שאני אהיה שבע רצון, או אני ארגיש סיפוק בעבודה, אם אני אקבל, לפי התיאוריה הזאת, אם אני אקבל תמלוגים שחופפים למה שאני מרגיש שמגיע לי. אותו יכול לתת לך דוגמה, יש לי מנחה מדהימה, היא עובדת מצוינת, היא עומדת מדהים מול קהל, ועשינו לפני כמה ימים איזשהו פרויקט, שהיה באמת יוצא מגדר הרגיל, הקטון, לכנס מאוד מאוד גדול, זה היה באמת משהו יוצא דופן. ואותה מנחה מדהימה שאני מאוד אוהב ומעריך, באה אליי בשיחה אחר כך, והיא אומרת, תשמע, תמלוגים שקבענו, וסיכמנו עליהם, אני מרגישה שהם לא מספקים אותי באופן ראוי, ואני ממש מבואסת. זה שסיכמנו את זה מראוי, סליחה, זה שסיכמנו את זה מראש, זה שהפעילות הייתה הצלחה פנומנלית, זה שהכל הלך טוב, זה אחלה, אבל פתאום היא הרגישה, התעורר באיזושהי מחשבה, בגלל ההצלחה, בגלל הפידבקים שקיבלנו, פתאום היא הרגישה שמגיע לה יותר.
כן, יש פער.
יש פער.
ומה שנתתי בפועל,
כן. הכישורים שלי הם כל כך טובים, מגיע לי יותר. עכשיו, אני חייב לומר בכנות, אכן מגיע לה. היא עובדת מדהימה, היא הביאה תוצאות יוצאות אופן. כרגע זה קצת בעיה, כי אי אפשר בדיעבד לפתוח את העניינים ולבוא ללקוח להגיד שומע, זה היה מצוין. עובד שלם יותר.
זה אקסטרה. התאמצנו ממש.
נכון, אנחנו מניחים שהכל, אנחנו נפגשים כדי שיהיה מצוין. אבל זה לוקח אותי לעניין הזה של הגישה הזאת. האם העובד מרגיש שהוא מקבל את מה שהוא חווה שמגיע לו? יש כאלה שעבור סכום מסוים ירגישו שזה תואם את הכישורים שלהם?
זה ענק. זה כאילו, זה ביג וואן, מה שנקרא.
נכון. וככה אגב אנחנו רואים בארגונים היום, שיש שני אנשים בתפקידים דומים, אחד מקבל X ומאושר בחלקו, השני מקבל 2 או 3 X על אותו תפקיד בדיוק, ופחות מאושר בחלקו. והם ברוב המקרים גם לא ידעו אחד על השני, כמה כל אחד מקבל. אבל אנחנו רואים היום, אפשר לומר שהגישה הזאת היא גישה מאוד שכיחה, היא מאוד נוכחת בארגונים, היא מבוססת קצת על הגישה הביבוריסטית, על התנאיה, שכר ועונש, דברים אחרים, אבל היא לוקחת את זה כמה צעדים קדימה. אגב, הביטוי המדייק ביותר לעניין, זה כבר ברעיונות עבודה, כשמנהלת משאבי אנוש, או מנהל משאבי אנוש, שואלים מה ציפיית השכר שלך. אני יודע שאני יכול לשלם 500 שקל עבור התפקיד הזה, בא אליי עובד, אמר, הציפיית שכר שלי זה 300, מעולה, אני אציע לו אפילו 350, זה פחות ממה שהתכוונתי לשלם.
כן, מכיר את זה, כן.
אבל זה ווין-ווין, כי הוא יהיה מרוצה מאוד, הוא מרגיש שהוא מקבל ביטוי.
כן, אבל אם הוא אומר שווה מאוד, אז...
אז מה?
אז אתה יודע שבהמשך הדרך, אם זה יתקדם באמת, אז אתה תפגוש את השיחה הזאת.
נכון, או שאני אעלה את השכר, ואם אני יודע שאני לא מסוגל לעלות את השכר, הוא הופך להיות לא רלוונטי. כי אני יודע שמה שאני מסוגל לתת זה 500 שקל, ואם הוא מראש אומר לי אני רוצה 700 או 800, אני יודע שהוא יהיה לא שבע רצון בעבודתו. וכבר בפתיחה אמרנו מה קורה לעובד שאיננו שבע רצון.
כן.
אז אני מראש מכניס את עצמי למקום שאין לי שום עניין להיות בו.
כן. אז אוקיי, עובד עכשיו שומע אותנו, אומר בוא, זה בדיוק כמו שאני מרגיש.
זה בדיוק מה שהעובד מרגיש, וזה בדיוק מה שמנהל משאבי האנוש מרגיש.
מה עובד עושה? מה בן אדם עושה? עכשיו שומע אותנו עוד פעם, הבחור. תמיד אני אוריד את זה. ואומר, וואלה, אני אקבל X. מרגיש שאני עושה X פלוס 1,000. בתכלס חסר לי 1,000, כאילו, הוא לא בא לי טוב.
אני חושב שזאת שאלה טובה, ואי אפשר לתת עליה תשובה אחת.
ברור, זה לגמרי הקטע מומחה, ואתה יודע.
זה מאוד מאוד תלוי באיזו סיטואציה העובד הזה נמצא. יכול להיות, בסוף הרי זה עניין של איזה ויתורים ומה סדרי העדיפויות שלי בחיים.
כן.
האם סדרי העדיפויות שלי שמים מקום לשליחות שלי בעבודה, אם ישנה כזאת? האם הביטחון הכלכלי שאני מביא? האם השקט הנפשי ליצירת ההכנסה הזאת? או שאני רוצה בכלל משהו אחר, והכסף זה מה שמניע אותי.
אני חושב שזה, אתה יודע, גם שאין, לא ציפיתי באמת, אתה יודע, איזה בובונזה אחד, הנה פתרנו את העולם מבעיית הערך. אני חושב שזה באמת הזמנה למי שבאמת חווה את השאלה הזאת בתוכו, זה לרגע להסתכל יותר פנימה, ואולי אם אנחנו לוקחים רגע את הסעיף הקודם גם, אז להפסיק להתקרבן, ולהגיד כל פעם, זה כואב לי שאני נותן ככה ומקבל ככה, ובוא תתחיל להסתכל פנימה ולהתחבר. כאילו למה, כמו שאמרת עם הדוגמאות הקודמות, האם אני יכול להתחבר פה לתחושת שליחות, האם הכסף מונע ממני, או אתה יודע, מאפשר לי, whatever.
נכון, זה ברמה באמת.
לנהל שיח קצת יותר עמוק על הפער הזה.
בדיוק ככה, וזה בודק מה הדברים שבעצם מניעים אותי בתוך אותו מקום.
וואו.
והייתי אומר, אגב, השיח הזה של הדברים שמניעים אותי הוא לא קשור לתיאוריה תפיסת הערך.
כן, כאילו ברחנו.
הוא לוקח את זה צעד אחד קדימה, ותכף אנחנו נדבר גם על הגישה הזאת, אבל תפיסת הערך מדבר באמת בהיבט של תמלוגים, בעצם האם אני מקבל את מה שהשקעתי, ובהקשר הזה אפשר, לדעתי, לכלול תחת הנושא של תמלוגים, גם פיתוח אישי, גם היבטים של שליחות, גם היבטים אחרים. למרות שסביר מאוד להניח שכוונת המשורר פה היא להיבט כלכלי במהותו. ואנחנו רואים את הביטויים של הדבר הזה. אני רוצה, סביב אותה גישה, אם אנחנו עדיין באותן, או חופשים את אותם המשקפיים, אז הייתי רוצה לומר את הדבר הבא. אם אתה עובד, שאתה מרגיש שאתה מקבל סכום נמוך והרבה ממה שמגיע לך, ואתה מרגיש שאתה נותן מעל ומעבר, ומגיע לך הרבה יותר, ובאופן אובייקטיבי, בדקת וראית שזה המצב, והכסף הוא מניע מרכזי בתפיסה שלך, אני לא בעד לקחת עם עצמך תחושת פספוס, תחושה שאתה במקום שאתה לא מתוגמל באופן ראוי, לאורך הרבה זמן. בכל ארגון יש מדי פעם, או בהרבה מהארגונים, זה לא יכול להגיד, בכל מהארגון יש מדי פעם שיחות משוב, יש שיחת שכר, יש תיאום ציפיות שקורות אחת לכמה זמן. אני חושב שבמערכת תקינה של בין מנהל לעובד ובין ארגון לעובדים שלו, נכון לפתוח את הדברים, כמובן לא בצורה גרידית ובצורה שהיא לא מכבדת, אלא צריך להסתכל על הדברים בצורה מקצועית ורצינית.
כן, לבוא בכנות.
נכון, ולפעמים ראוי לעשות שינויים לכאן או לכאן בהגדרת התפקיד, בשכר. אולי אם אתה מרגיש שאתה רוצה לקבל טיפה יותר, אז אתה יכול גם להציע לתת טיפה יותר. יש מנעד מאוד מאוד רחב, וזה באמת עניין מאוד פרסונלי. כן. השיח שלנו קודם מביא אותנו לנגיעה ככה קצרה שאני רוצה להתייחס.
בטח.
לתיאוריית שני הגורמים, או שני הצירים של פרידריך הרצברג, זה נקרא The Two Factors Theory. זאת למעשה בין התיאוריות הראשונות שעולות, או המודלים הראשונים שמתעסקים בנושאים של סביבות רצון בעבודה. אז כשאמרתי אי שם ב-1960, אז אכן ספר שיוצא לראשונה, זה אותו ספר ב-1959, הוא נקרא The Motivation to Work. לימים אגב התפרסם גם גרסה יותר משופרת ב-66, Work and the Nature of Man. מה שבעצם הרצברג אומר, הוא מתאר, הוא נותן לו שני צירים או שני גורמים, שני פקטורים באנגלית, וכשהוא אומר, ותראה זה נורא מעניין, הוא אומר, יש לנו מדד אחד שהוא ציר של סביעות רצון, ויש ציר שני שהוא ציר של חוסר סביעות רצון, והם לא בהכרח על אותו הציר. למה הוא מתכוון? הוא אומר שיש גורמים שמשפיעים על העובד ועל סביעות הרצון שלו בשתי קטגוריות. יש גורמים מניעים, כלומר הנאה, motivation, או motivators, שיכולים לגרום או למנוע סביעות רצון, זה בציר של הסביעות רצון, ויש גורמים שהוא מגדיר אותם גורמים היגיינים, שיכולים או לגרום או למנוע חוסר סביעות רצון.
זה לא שבל דוגמות. אותו קטגוריה לצורך העניין.
נכון, אלה שתי, אלה כן, שני צירים מקבילים. לא בהכרח משפיעים אחד על השני.
פה זה נהיה מורכב, מה שנקרא.
פה זה נהיה מורכב.
תשמע, זה סופר חשוב, השיחה הזאת גם, אני חושב גם על מנהלים, שמובילים צוות עכשיו, וכאילו, אחריות היא, אתה יודע, לקחת את המנהיגות שלנו שלב אחד קדימה. סופר חשוב.
זה לגמרי שם. ובאמת ככה, אני רוצה בשורה וחצי, אולי לגרות את החשיבה בנושא הזה, אותם הגורמים שהוא מדבר עליהם, על הגורמים של ציר חוסר סביבות הרצון, מה מביא חוסר סביעות רצון? אז הוא מדבר על שכר, על ביטחון תעסוקתי, תנאי עבודה ותגמולים חיצוניים. אלה דברים שיכולים להביא לחוסר סביעות רצון אם הם לא מסופקים. אבל, וזה הדבר המעניין להגיד, אם אני מקבל כסף חודשי, מזכורת חודשית, בהתאם למה שאני מרגיש שמגיע לי לצורך העניין, ויש לי באמת ביטחון תעסוקתי ותנאי עבודה ותגמולים סבבה, זה לא הופך אותי בהכרח לסביעות רצון. כמה? כמה כסף אתה קיבלת שיעור? ולא היית שבע רצון.
ובכן, קיבלתי שקל.
כמה כסף אנשים מקבלים לפעמים משכורות מאוד 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 גבוהות, ואינם שבעי רצון. וזה בדיוק מה שהוא אומר. אם התיאוריה הקודמת דיברה על שביעות רצון שנע סביב נושאים של תגמולים וכן הלאה, פתאום אנחנו מבינים לפי הגישה הזאת שלא בהכרח. ואז עולה השאלה הבאה, מה המוטיבייטורס? מה הגורמים שמשפיעים על הציר של סביעות הרצון? ופה נכנסים דברים שאנחנו היום יודעים שהם הרבה יותר משפיעים מהנושא של כסף וסטטוס ודברים כאלה, והם יושבים בעניין, בשליחות, בהתפתחויות, בהתפתחות מקצועית כזו ואחרת, ויש כמובן עוד הרבה מאוד פרמטרים שאנחנו לוקחים אותם בחשבון. שוב, אם הגורמים האלה מסופקים, לא בהכרח, אם הגורמים האלה מסופקים, אני כנראה ארגיש שביעות רצון. אבל אם הם לא מסופקים, זה לא אומר בהכרח שאני אהיה בסיטואציה של חוסר סביעות רצון ששייך בכלל לציר השני. הייתי ברור? אוקיי, זה טיפה יותר מורכב, אני חושב שההיגיון נמצא שם. טוב, יש הרבה מה לדבר על המודל הזה, הוא נורא מעניין, ובאמת כשאנחנו עובדים עם ארגונים, אנחנו עושים את החלוקה הזאת, ואנחנו מנסים להבין מה המוטיבייטורס של העובדים, מה משאיר אותם. הרי בסוף מנהל רוצה שעובד טוב יישאר.
כן.
ועובדים טובים יודעים מה הם שווים. ואם הם חווים חוסר סביעות רצון, הם יעזבו.
כן.
פה אגב נכנס גם כל העניין של ההדרכות שאנחנו עושים. ביטוח מנהלים, אימונים אישיים, מה שאתה קיבלת, מה שאחרים מקבלים, אלה מרכיבים מאוד מאוד חשובים שמשפיעים על סביעות הרצון של העובד. אני רוצה, יש עוד מודל אחד שאני אפילו לא אגע בו, מודל מאפייני התפקיד, זה ריצ'רד הקמן וגרג הולדמן, זה מעניין להסתכל עליו, הוא טיפה יותר מורכב, אנחנו לא ניגע בזה עכשיו, אבל מזמין אתכם להסתכל על זה קצת באינטרנט, אלה הגישות המרכזיות בניתוח סביעות רצון בעבודה.
כן.
לאחרונה נכנסו מודלים מעולם הפסיכולוגיה החיובית.
מה זה לאחרונה?
לאחרונה הייתי אומר, שנים, העשור, שני עשורים האחרונים.
אוקיי, זה מעניין, יאללה. כאילו גם האחרים מן הסתם הם מעניינים.
כולם מעניינים, אבל ביתר סט אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, קצת לפני הקורונה, ומאז הקורונה, אני יכול להגיד שאנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות, סביב הנושא של פסיכולוגיה חיובית. עד כדי כך, שנראה גם ראית, פיתחנו קורס או סדנה לארגון שנקרא אופק לאושר, שבעצם עוסק בנושאים של אושר ארגוני.
כן.
אנחנו מבינים שזה המקום שבו העובד רוצה להיות, רוצה להביא את עצמו לידי ביטוי.
גם בשיח גלובלי, אתה יודע, המקום של אושר ארגוני, אולי לא במילים האלה בדיוק, זה נהיה מין KPI כזה. אתה יודע, איזה מדד כזה לארגון שבאמת בודק את זה. וזה באמת קורה בעשור קצת יותר אולי האחרוני.
זה קורה בעבר, איזה מנהל היה מדבר על האושר של הארגון שלו. כשאני התחלתי את הדרך, ועבדתי עם מנהלים, חלקם בכירים יותר, אני לא חושב שהמונח הזה בכלל, אולי הוא היה קיים. לא אולי, אני משוכנע שהוא היה קיים, וסליסברג הוא לא מהראשונים שמדברים על פסיכולוגיה, אולי הוא המחר שביניהם.
כן, זה היה פשוט נורא בחלוציות כנראה.
נורא בחלוציות, אבל בד בבד עם התהליכים שדיברנו עליהם בפתיחת הפודקאסט, קורה גם הדבר הזה, שמחפש בעצם את המקום, שמחפש את המקום ואת השליחות של העובד, ואת הסיפוק והאושר שלו בארגון. ופה אני רוצה להתייחס לשני מודלים שאני מאוד אוהב ומחובר אליהם. אני חושב שהוא יכול להיות מתאים גם למנהל להקשיב בקשב רב למה שאני אומר עכשיו, ולא פחות מכך לעובד. בוא תקשיב לדבר הזה. אז הראשון...
אז זה הולך להיות רציני, כי נהיית הרדיופוני יותר.
כאן, כל ישראל. הנה המודלים. מודל מספר אחד. אוקיי, אז המודל הראשון נקרא מודל פרמה. P-E-R-M-A, זה בעצם ראשי תיבות שאנחנו תכף נפרוט אותם, זה של מרטין סליגזמן, שהוא מודל מוכר, הוא מודל שכיח, הוא מוכר, סליגזמן הוא בכלל מאוד מוכר בעולם הפסיכולוגיה החיובית, וגם המודל הזה מוכר בפסיכולוגיה חיובית, אבל אני חושב שכל עובד ומנהל צריך להיחשף למודל ולהכיר אותו. המודל הזה גם מוצא היום הרבה מאוד מקום, גם בפסיכולוגיה הארגונית. אז בואו נתחיל עם ה-P של הפרמה. ה-P מדבר על פוזיטיב, בוא נראה, positive emotions, אוקיי? רגשות חיוביים. אז בעצם מה שהדבר הזה אומר ברגשות חיוביים, איזה סוג של גישה אני מאמץ לנוכח החיים הארגוניים שלי? איזה גישה בעצם אימצתי? האם אני מגיע לעבודה? או לחיים בכלל? כן, הגישה היא לאו דווקא, כאילו הפרמה זה לאו דווקא בעבודה, הוא מאומץ גם בעבודה. אבל כשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית וגם פסיכולוגיה חיובית בעבודה, איזה סוג של רגשות יש לי? איזה גישה יש לי? מה האדיטוד? הקורבני או הפרואקטיבי?
כן.
המקום שלוקח אחריות או המקום המגיב? האם אני בוחר לחיות את חיי במקום גבוה, במקום מממש, במקום ראוי? בהתחשב, שוב, לא כל אחד יכול מחר בבוקר לקום לעזוב ולהחליט שהוא מקים עסק.
כן.
יש כאלה שאין להם את האפשרות הזאת, אבל בהינתן שאלה הקלפים שלי. איזה נרטיב אני בוחר? איך אני קם בבוקר, yeah. ומה אני אומר לעצמי, אוקיי? אז אנחנו יודעים שאימוץ של גישה חיובית, מוכחת, מחקרית, בדבר או בעצם כממד שיכול לשפר את חוויית החיים, ומשפיע באופן מובהק על רמת העושר, גם שלי כעובד וגם בארגון. האי בפרמה מתייחס ל-engagement, התפסרות או מחויבות, ובעצם כאן עולה השאלה, למה אני רוצה להתמסר? מה מביא אותי למחויבות? אנחנו מבינים שכשאני בא לעבודה, ואני מרגיש שאני לא עושה כלום, כמה חיילים ראינו כאלה כשהיינו בצבא, שמגיעים ופשוט שורפים את הזמן.
כן.
הפזם דופק, כמו שנקרא. ועדיין גם בגיל 30 ו-40 ו-50 הפזם דופק, למה אתה מחכה? לא הבנתי, אתה מחכה לפנסיה? זהו, זה הסיפור? אתה מחכה ל-4 או ל-5 ללכת הביתה? למה?
וואו, זה מודל, כאילו אנחנו רק בשתי, אתה יודע, שתי האותיות הראשונות, אבל זה ממש מודל שלוקח, שבא להעיר את הבן אדם, לקחת אחריות, מה שנקרא.
הוא מעיר את הבן אדם, האדם מבקש להיות פרואקטיבי ולקחת אחריות, ואנחנו כמאמנים וכמלווים של ארגונים, רוצים לשקף את זה לאדם, ויש דרכים לעשות את זה.
כן.
ועוד פעם, אני אומר, יש לנו פה שני קובעים. הראשון, אתה כמנהל, בוא תקשיב, תתבונן רגע בעובדים שלך, ותראה איפה הדברים האלה פוגשים אותם, וגם אתה כפרט, כבן אדם בעבודה, בוא תראה איפה הדברים האלה באים לידי ביטוי. אז אמרנו, ה-P זה רגשות חיוביים, ה-E מתייחס ל-engagement, למה אני מחייב את עצמי, או בעצם למה התמסרתי, ה-R, וזה נתון מאוד מעניין, relationships, מערכות, יחסים. וזה נתון שהוא כנראה לא הפתיע אותך, אבל הוא מוכח מחקרית. הוא בעצם מדבר על זה שמערכות יחסים בארגון יכולות לשנות בצורה משמעותית את מידת צביעות הרצון שלי.
כן, זה...
עד כדי כך. אם יש לי סביבה, כל הנתונים שדיברנו עליהם קודם, תנסה, אתה וכל המאזינים, תנסו לחשוב על מקום שבו הייתי בו, קיבלתי את כל מה שאני רוצה, התייחסו אליי נפלא, אני בסטטוס מושלם, כל מה שחלמתי קורה, אבל אין לי חברים. או מערכות היחסים שלי בסביבה מאוד קורקטיות.
כן.
לא נעים לי. אין לי מי לאכול בכיף ארוחת צהריים, אין לי את ההפסקות קפה האלה ביחד. רוב הסיכויים שסביעות הרצון שלי לא תהיה גבוהה, ואם המצב חמור, כלומר, תיארתי קודם מקום מאוד פרווה,
כן.
אולי אנשים יכולים לסחוב את זה שם, אבל אם לא נעים לי, ויש לי מערכות יחסים לא טובות, הסבירות שאני אשאר נמוכה מאוד.
כן.
יש מחקר של גלופ, שהם עשו, והקיף הרבה מאוד עובדים, הם דיווחו, שעובדים שדיווחו שיש להם חבר טוב בעבודה, כאלה שמגיעים לעבודה ויש להם חבר טוב, כן. יש להם את ההוד הזה ויש להם את הדינמיקה החברתית, הם היו בעלי סביעות רצון גבוהה יותר בעבודה, אל מול כאלה שדיווחו שאין להם. ברמה של 74% אמרו שיש להם סביעות רצון גבוהה יותר בעבודה, ו-54% אחרים אמרו שהם בעלי סביעות רצון. זאת אומרת שיש לנו פה פער מובהק.
כן.
באופן טבעי, אם יש לי חברים בעבודה, ואני מאושר יותר, ויש לי חוויה טובה ומגובשת, אז אנחנו גם מבינים שהתפוקה שלי טובה יותר, אני מגיע לתוצאות טובות יותר, המוטיבציה שלי פשוט גבוהה יותר. האם?
כן.
מתייחס לתכלית ומשמעות בעבודה.
וואו, זה גדול.
זה מינינג. זה המרכיב הרביעי מתוך 5, ופה בעצם אנחנו מדברים על הלמה. למה בעצם אני כאן? אז זה אמר... אמרו לי שאמר הרמב״ם, אני נוטה להאמין שזה אכן הרמב״ם, משפט מאוד יפה, יש הבדל בין סטת אבנים, לבין סטת אבנים שמסטת אבנים לבניית בית המקדש. זה אומר שהסטת אבנים בא בבוקר, עושה עבודת כפיים קשה, מהבוקר ועד הלילה,
כן.
חופף את גבו, והוא מגיע בערב הביתה עם כאבי גוף נוראים, והוא פשוט סטת אבנים. והסטת אבנים השני, הוא לא סטת אבנים, הוא לוקח חלק בבניית בית המקדש.
זה להתחבר למשמעות עמוקה למה שאתה עושה, ואני חושב ששנינו אולי יכולים לומר שלא משנה איזה תפקיד אתה עושה בארגון, אתה יכול להתחבר למשמעות גדולה יותר.
נכון, בדיוק כך. אתה יכול, הנקודה
שלך... אני שומע כבר, אתה יודע, אנשים שאומרים לעצמם, אבל אני, איזה משמעות אני אתחבר, אני בא... אפשר להתחבר למשמעות בכל דבר שאנחנו עושים.
אתה נוגע בנקודה מאוד, מאוד מאוד חשובה, בהקשר הזה, פרופסור אמי ורסינבסקי, אם אני מקווה שהגיתי את שמה נכון, עם אוניברסיטת יל, היא חקרה עובדים, עשתה המון מחקרים, אחד מהמחקרים המעניינים, היא חקרה עובדי ניקיון בבית חולים. והיא בעצם בדקה, היא ראתה דבר מאוד מעניין. יש חלק מהעובדים, תופסים את עבודת הניקיון שלהם, כעבודה עם תכלית יוצא דופן. הם מרגישים בשליחות, הם מאושרים, הם בסביעות רצון מטורפת. וחלק אחר, עובדי ניקיון בבית חולים. בוא, לנקות בבית חולים זה משרה קשה.
כן.
זה קשה. חלק אחר הרגישו שהם ממש עלובי החיים, לא נהנים מעבודתם, והם שם רק אם חייבים והם מתים לעוף משם. ואז ראינה את אותם עובדי ניקיון, ועשתה השוואה. אלה שהרגישו עלובי החיים, בסבל נוראי, וחיכו להזדמנות לצאת משם, באופן טבעי, הם רואים את עצמם כמנקים, ואוספים את כל השיט שיש בבית חולים, ויש הרבה שיט למרבה כן. הצער. ואלה שהרגישו בשליחות אמיתית, ואלה שהרגישו מאושרים, מה מסתבר? הם יצרו מערכות יחסים וקשרים אישיים עם המשפחות של החולים, עם החולים עצמם.
מטורף, כן.
הם נתנו את הטלפונים שלהם. הם סידרו תמונות בחדרים של הפציינטים שהיו מאושפזים בבית החולים.
הם ממש בחרו לעצמם משמעות.
ממש כך.
אני לא צריך שמישהו יגדיר לי את המשמעות, כאילו, כי אנחנו רוצים להתחבר למשהו יותר עמוק, יותר אפילו, אני אגיד, לא יודע, רוחני זאת המילה, זה פשוט מרגיש לי ככה, אבל פשוט ללכת למשהו עמוק יותר, ו... ודרך זה, אתה יודע, להגדיר לעצמי מה המשמעות של מה שאני עושה.
בדיוק כך. הם הבינו, זה מנקה וזה מנקה. אבל בסוף הם אמרו, אוקיי, אלה הקלפים שלי כרגע, אני כאן. מה, זה קצת מחבר אותם לגישת התכונות, או לעניין האישיותי, אבל מה אני מוציא מהמקום הזה כאן? הרי יש סביבי אנשים חולים. אנחנו יודעים שהחלמה קשורה בקשר ישיר לקשרים בין אישיים, כמו עושר ודברים אחרים. אולי אני אמנף אותם, אולי אני אעשה פה משהו טוב. הם יצרו קשרים עם המשפחות, יצרו קשרים עם החולים, עם החברים. הם הפכו להיות מרכיב מרכזי, שאגב, הקשרים האלה גם נמשכו הרבה אחרי שהפציינטים שוחררו לביתם. ואלו אנשים שחוו שליחות ותכלית משמעותית מאוד בעבודתם. ובאופן טבעי, הם גם מאושרים יותר. כשהם באים לבית החולים, הם בונים את בית המקדש. הם לא אנשי ניקיון.
מהמם.
כן? אז זה המינינג. אגב, ספר מעניין בנושא הזה, בודק חברות מסחריות בנושא. יש כותב, חוקר, כותב, יועץ, מאוד מעניין, בשם סיימון סינק. אני גם ממליץ לראות אותם.
בטח, ברור. אחד הגמרי.
אחד. יש לו גם המון הרצאות ביוטיוב. כדאי להסתכל על הדבר הזה. הוא כתב ספר שלדעתי אחד מהספרים המצליחים שלו בסדרת הספרים שנקרא להתחיל עם הלמה או הלמה.
כן, קראתי, ברור.
קראת, כן. ובעצם מדבר על התוכן. אז כשאנחנו מדברים על ההקשר התעשייתי או ההקשר של החברה המסחרית, הוא גילה, בעצם הוא כותב, הוא אומר את זה בהרצאות, אבל הוא גם כותב את זה בספר, שחברות מסחריות שבאמת משפיעות לנו על הרגש, אלה חברות שמצליחות לעשות את זה כי הן פועלות קודם כל מההבנה של הלמה שלהם. למה או הלמה, תבחר כן. את ה... תבחר את האופן שבו אתה רוצה להתייחס. ואנחנו סוגרים את מודל פרמה של סליגזמן עם ה-A. ה-A זה accomplishment, ההישגים. ובעצם פה אנחנו רואים כמעט את הדבר הברור מאליו, כשיש לנו מטרות וחלומות ואמביציה עבור עצמנו, עבור אחרים, עבור המקומות שהייתי רוצה להגיע אליהם, זה יכול לעזור לנו להשיג הישגים, שבתוכם אנחנו חווים שלמות, אנחנו חווים הצלחה, אנחנו חווים את הדרך בצורה ראויה, בהקשר הזה יהיה מעניין להגיד שהרבה פעמים כשאנחנו עושים תהליכים של אימון אישי, אנחנו מגדירים יעדים, אומרים בוא תציב לעצמך יעדים שבהם אתה מרגיש שאם תעשה את הדבר הזה, אם תממש את היעדים האלה, תצליח, תחווה תחושה של הישגיות, תחווה תחושה של accomplishment, שהגעתי לדבר שאותו רציתי לעשות. וזה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אז חמשת הממדים האלה בעיניי הם חשובים לכל אחד מאיתנו לשאול את עצמו כשאלה, לא פחות מזה, זה חשוב גם למנהל, לבדוק איך אני מתייחס לעובדים שלי ואיך אני רואה את זה.
וואו. שמה, זה סופר חשוב. אתה פשוט, אני חושב שזה מטורף. גם להבין כמה כוח יש לאינדיבידואל, כאילו, אתה יודע, אני מאמין באחריות מלאה, לכל מה שקורה לנו. אני חושב שזה פשוט מאוד מחבר את המקום של מה, איך אני יכול מתוך עצמי לייצר את ה... את המשמעות, את הסיפוק, את הצביעות הרצון שלי. אני חושב שזה סופר חשוב.
זה אכן חשוב. ואולי כדי לסגור את העניין הזה, כן. אני רוצה לציין על משהו שהיום הוא הפך להיות מאוד פופולרי בקרב מנהלי משאבי אנוש ומנהלים, ובעצם הוא, או גישה או תפיסה שמאוד פופולרית שם, והיא פונה למעשה בעיקר לעובדים עצמם, וזה נקרא Job Crafting. או עיצוב עבודה. שמעת פעם את המונח הזה? אז המונח הזה כבר קיים לא מעט זמן, אבל הוא נהיה מאוד 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 פופולרי. קרפטינג מהמקום של to craft, לעשות עיצוב לעבודה. ובעצם על בסיס אותו מחקר שסיפרתי לך קודם, שנעשה על המנקים וכן הלאה, אנחנו בעצם צריכים, ישנה איזושהי גישה שאומרת איך אני יכול לחוות צביעות רצון גבוהה בעבודה, ומה נדרש ממני העובד. פחות למנהל, זה ממני העובד כדי לחוות את התפקיד שלי בשליחות ובתכלית ובשאר הדברים.
כן.
אז מדובר פה בעצם בגישה הזאת, מדברת על שלושה מעגלים, הם אומרים עיצוב משימות, עיצוב יחסים ועיצוב קוגניטיבי. ואתה עכשיו אני מזמין אותך,
כן.
שימי, ואותך המאזין ואותך המאזינה היקרה, אני מזמין את כולכם, ותשאלו את עצמכם, בעיצוב משימות, אם אני עכשיו עובד, איזה משימות אני צריך לעשות? איפה אני יכול וצריך להגדיל ראש? איך אני יכול לעצב את התפקיד שלי במקום שבו אני ארגיש יותר שליחות? אני יכול לעשות בדיוק את אותו דבר, אבל אם נדמה את זה רגע למקום של אותה מנקה בבית חולים, איפה אני יכול לתלות תמונות? איפה אני יכול לשוחח עם אותם חולים, איפה אני יכול לשוחח עם המשפחות, איזה ממדים נוספים אני יכול להוסיף לתפקיד שלי שיוסיפו את התוכן, וזה העיצוב של המשימות, שיגרמו לי, שיסבו לי אושר. זה כמובן גם עניין מאוד סובייקטיבי. עיצוב היחסים מתייחסת כמובן לאינטראקציה עם האנשים בג'וב קרפטינג. יכול להיות שהתפקיד שלי זה לשבת כל הזמן מול המחשב. יש אופציה כזאת.
כן.
אבל פה אני שואל את השאלה, איך אני מייצר אינטראקציה עם אנשים? ואיזה מקומות אני עושה את זה? ואיך אני עושה את עבודתי תוך כדי שאני מעצים את האינטראקציה החיובית עם אנשים? כבר הבנו כמה הדבר הזה חשוב. והמרכיב השלישי נקרא עיצוב קוגניטיבי, ואיך אני עושה קרפטינג זה קשור לאיך אני תופס את העבודה שלי. האם אני מבין, האם אותו אחד שמסטט אבנים לבית מקדש, מבין ותופס את עצמו כבונה בית מקדש, או שהוא בונה את עצמו, או שהוא מתייחס לעצמו כמי שפשוט סטט אבנים.
כן.
זה ג'וב קרפטינג, מאוד מעניין.
מה, זה מטורף. אני חושב שגם כשאלות לשאול את עצמנו, כאילו ממש, אני לא צריך שותף לזה. אני פשוט, אתה יודע, בן אדם, יש חשבתי על בן אדם, כאילו, אתה יודע, אני לוקח את זה להארדקור למישהו שבאמת יושב, אני אתקן, כאילו לא להארדקור, אני לוקח את זה לבן אדם שיושב מול מחשב כל הזמן, ואומר, כן, אבל זה העבודה שלי, אני מכניס דוחות, אני מכניס, כאילו, אבל אנחנו יכולים להשפיע על זה, אנחנו ממש ממש, יש לנו כוח, ויש לנו יכולת להשפיע ולתת משמעות, להתכנס לאיזושהי תחושת שליחות, להיות תורי משמעותי. יכול להגדיר את זה עבור עצמי, אני לא צריך שיבוא מנהל, זה בול המקום הקורבני של זה, אני, המנהל שלי צריך לעשות זה עבור.
נקודת מפתח שלי, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. עכשיו, אני מזמין אותך, ואחרים, דברו עם אנשים בסביבה שלכם, אפילו רנדומליים,
כן.
שאתם מרגישים שהתפקיד שלהם הוא תפקיד נוראי. בסדר, אני יכול להגיד לך שאחד מהמתאמנים שעבדתי איתם ונתתי לו את המשימה הזאת, הוא בחר קופאיות בסופר, שזאת באמת עבודה מאוד מאוד קשה. תראיין אותם, תבוא ותגיד שלום, איך אתם מרגישות היום? תעשה את אותו מחקר שעליו דיברנו קודם, איך את מרגישה, מה שלומך, איך עבר עלייך היום, איך העבודה שלך? אתה תראה לבד, יש קופאיות וקופאים שיתנו לתפקיד שלהם ערך יוצא דופן, אני פוגש את האנשים, כיף לי, אני רואה זה, אני באינטראקציה, אני לא תקוע בבית, אני לא זה.
כן.
ויש כאלה שלא יאהבו את התפקיד שלהם. דרך אותו מקום אנחנו יכולים ללמוד הרבה על התפקיד שלנו. עכשיו אני נוטה להניח שהרבה מהמאזינים, הקלפים העירו להם פנים לפחות יותר מלרוב העולם, באופן גורף.
לגמרי. האמת שזו פרופורציה מאוד מגניבה שאתה עושה עכשיו. כאילו זה כי במיקרוקוסמוס שאנחנו רואים דרך העיניים שלנו, לפעמים גורל לנו מאוד מר, אבל שאתה קצת מותח את התמונה.
יש לכם איפה לישון, יש לכם אוכל,
ברי מזל,
יש לכם אינטרנט,
ברי מזל.
יש לכם טלפון, אתם בסביבה שבה יש ביטחון תעסוקתי במידה מסוימת, יש לך מערכת בריאות, מה הלאה? כרגע זה לחלוטין במקום של העיצוב הקוגניטיבי שלנו, איך אני תופס את עצמי, מה אני עושה, ועד כמה אני רוקע ברגליים, ואני אומר, לא נעים לי, לא טוב לי, אכלו לי, שתו לי, ועד כמה אני רגע אחד לוקח אחריות על עצמי, ומסתכל קדימה, ורואה קדימה, וזה נכון גם לעובד שמסתכל על עצמו, וגם למנהל או לארגון, המנהלת, שאומרים, וואו, משהו קורה לי פה בארגון, יש לי שערה, במיוחד בתקופה הזאת, כי אנחנו יודעים שארגונים עוברים שערות,
כן.
מה אני עושה כאן? זה בידיים שלנו לעשות את השינוי, ככל שהוא נדרש, יש מקומות שגם לא צריך לשנות שום דבר.
כן. אתה חושב שיש מצב שהוא כאילו לא הפיך, שבן אדם יגיד, לא יכול לייצר פה כלום?
זה שיש מצב שמישהו אומר את זה, התשובה היא כן. יש הרבה מאוד אנשים שאומרים.
אוקיי, אז השאלה שלי, האם באופן, אתה יודע, קצת כזה, ברומנטיקה חסרת תקנה, האם אני יכול באמת למצוא משמעות וסיפוק ולהיות בסביבות רצון מכל מקום שאני נמצא?
אני חושב שחד משמעית כן. יש מקומות שזה קשה יותר, יש מקומות שזה קל יותר.
שמאפשרים יותר, שמאפשרים פחות גם.
נכון. יש, באמת, אני מנסה עכשיו ככה אסוציאטיבית להעלות את הדוגמאות לתפקידים באמת שבתפיסה שלי הם הנוראיים ביותר, ואני לא אומר אותם כאן, אבל באמת התפקידים הקשים ביותר. אתה יודע מה, בוא נדבר רגע אפילו על צבא.
יאללה.
להיות חייל. כמה זה נוראי להיות חייל?
כן. הרבה, אתה יודע, הרבה בגלל שאתה לפעמים לא בוחר את זה בכלל.
אתה לא בוחר את זה. אתה מקבל משכורת רעב. אתה מחזיק נשק. אתה ילד שמחזיק נשק, או בן אדם בוגר, אבל אתה בצבא.
יש לי צמרמורת, אני חייב רגע לעצור את זה, כי זה סופר חשוב. כאילו, אתה יודע, באנו ממוקדים כזה, פתאום קפצה לך, לא סתם קפץ לך. כאילו, אנחנו באים ממוקדים על שוק עבודה, ומדברים על עובדים ומנהלים, ואפילו עצמאים יכולים להתחבר למקום הזה. ופתאום צבא זה איזה אקוסיסטם כזה, שגם בתוך מקום כזה, מניח שאפשר להתחבר למשמעות, ומן הסתם, כן, אבל גם לאנשים שקשה להם להתחבר לזה. זה סתם היה לי כזה...
אבל זה לא סתם שמתחברים למשמעות, שימי. זה לא סתם. המשמעות היא הפתרון. אני לא סתם בחרתי גם את הנושא של צבא, כי בגיל 18, כשכל החברים שלי מארצות הברית או מאירופה עשו יורוטריפ, או התחילו ללמוד באוניברסיטאות, נכון. ועשו זה, אני שכבתי ב... לא יודע, בטירונות, איפה שזה לא יהיה, אם לא אני ספציפית, אז אחרים.
כן.
עשינו דברים שלא רצינו לעשות. החזקנו נשק. יש אנשים שנאלצו להשתתף במלחמות, בילדותם, הם ילדים.
כן.
אז איך בכל זאת אני מוצא בתוך זה משמעות? זה באמת תפקיד נוראי, רגע, תסתכל על זה רגע אובייקטיבי, זה נורא להיות בצבא, זה באמת נורא, מי רוצה להרוג, מי רוצה להיות עם נשק, מי רוצה להיות בשמירות?
יש כאלה שיגידו שכן, זה מה שאני רוצה.
למה? אבל למה?
למה?
ברור שהם יגידו, הרבה יגידו שזה מה שהם רוצים, אבל זה בדיוק התשובה. למה? יש להם שליחות, כי הם מגינים על המדינה, כי הם מגינים על עצמם, כי הם מגינים על המשפחה שלהם. הם מצאו את המשמעות בתפקיד נוראי.
אז בוא ניקח את זה עכשיו למישהו שבאמת רואה את התפקיד הזה כתפקיד נוראי, והוא מתבאס ללכת לצבא.
כן.
מה? בוא נחבר אותו.
אוקיי.
עכשיו אז... הוא באוטובוס בדרך לבסיס שלו, או בדרך הביתה, ואומר, כוח לא עוד כזה. אני
באמת רוצה, אני רוצה להבהיר.
כן.
זה תפקיד נוראי, ואני חושב שהרוב המוחץ השפוי לפחות יסכים, שלהחזיק נשק בגיל 18 זה לא משהו שאנחנו רוצים לאחל, לא לעצמנו ולא לאהובים שלנו, ולא לילדים שלנו. כשאני אומר שזה תפקיד נוראי, אני חושב שבהקשר הזה כולנו מבינים שזה תפקיד קשוח. אך לא היינו רוצים אותו. בינתן המציאות שאנחנו חיים בה, אז זה דבר הכרחי, ואני כמובן שירתתי, ואני מעודדת כולם לשרת וכן הלאה. אז שלא יהיה פה איזשהו ספק, הצבא הוא צבא העם, או אנחנו אוהבים את הצבא ושם. אז היה לי חשוב לדייק את העניין הזה, שלא יהיה בטעות, משהו שנשמע אחרת. אנחנו גם עובדים הרבה עם חיילים, וקצינים, ומכשירים אותם, שלא ישמע משהו בצורה אחרת.
ברור.
Having said that, כמו שאומרים באנגלית, אנחנו מבינים את האתגר שיש בלהיות חייל. יש פה תפקיד קשוח, תפקיד קשה.
כן.
ובכל זאת אנחנו עושים אותו בשליחות של ממש. אז לקחתי את זה כדוגמה, כי ניסיתי לחשוב אסוציאטיבית על תפקידים שהם לא רציונליים. זה לא נשמע רציונלי שילד יחזיק נשק. ואיך בכל זאת אנחנו מוצאים לזה פתרון? אנחנו, כמו שאני מצאתי, כשאני הייתי חייל, הייתי 4 ומשהו שנים בצבא, הרגשתי שאני מגונן על המדינה שלי, שאני אוהב אותה. שאני מגונן על המשפחה שלי, שאני אוהב אותה. וכשאני, ואכן היו חברים אחרים באירופה או בארצות הברית שעשו את הקמפינג שלהם ואת הכיף שלהם, אני אמרתי, טוב, הם לא צריכים, הם לא יהודים בישראל. הם לא צריכים לגונן על המורשת, על ההיסטוריה, על הרקע שממנו אני הגעתי. והרגשתי גאווה גדולה ושמחה גדולה שיש לי את ההזדמנות לעשות את זה.
כן.
אז אני בעצם רוצה להמחיש, כשאני נותן את הדוגמה הזאת, אני נותן דוגמה למשהו שהוא הפער בין ההיגיון הרציונלי. של להיות מנקה בבית חולים,
כן.
להיות חייל, להיות בתפקידים, אני ככה נתתי בכוונה דוגמה אחת ממחקר ודוגמה שלי, לקחת תפקידים שבתפיסה שלהם תפקידים קשים, ובכל זאת לצוק לתוכם, עולם משמעות שגורם לך גאווה,
כן.
שגורם לך עושר, שגורם לך תחושת שליחות, הפער הוא עצום. אז אם אלה יכולים, כל אחד יכול. וזה בנוגע לשאלה שלך, האם יש תפקיד שהוא באופן מוחלט לא, אני לא מאמין שיש דבר כזה.
מאמין. וואו, אני חושב שאנחנו כבר, לקראת הסיום, אני חושב שהיה מרתק פשוט.
תודה. תודה שהזמנת אותי, שימי.
בכיף, אני שמח שהסכמת גם, כמובן. בוא נעשה לנו איזה ספיד ראונד כזה קצר.
יאללה.
אוקיי? נראה, עד עכשיו ניסיתי להכות המומחה, לא הצלחתי, סתם, אני צוחק.
יאללה, תקיע.
אז במשפט אחד, למה בחרת לעשות את מה שאתה עושה?
במשפט אחד, כי אני אוהב אנשים... פשוט ככה.
מהמם.
אני אוהב אנשים ואני אוהב לעבוד איתם. כן.
מה ההצעה הכי טובה שקיבלת?
להאמין בטוב.
להאמין בטוב.
כן.
מה ההצעה הכי גרועה?
ההפך. להאמין בטוב. האדם, באמת, זאת באמת ההצעה הכי לא טובה שקיבלתי, זה לחפש איפה באים לדפוק אותי. ובתקופה שבה חינכו אותי להתבונן באיפה באים לעשות לי רע, זאת הייתה התקופה הכי רעה בחיי. שחררתי את זה מזמן, מגיל צעיר. אני לא שם.
מדהים. אם היה משהו אחד שהיית רוצה שכולם יבינו, מה זה היה?
אהבה מביאה אהבה.
וואו.
וזה באמת נשמע כזה קלישאתי, אבל בסוף תדר מושך תדר.
ממש.
תבוא לעבודה, תבוא לאנשים, תבוא כנציג שירות לקוחות, תבוא כאיש מחירות, תבוא בווייב גבוה וחיובי, זה התדר שתקבל בחזרה, ולא משנה מה אתה עושה.
מדהים. אם היית בנעליים שלי, אם נחליף כיסאות רגע,
כן.
לא ישתנה כלום, אבל אם נחליף כיסאות...
קודם הייתי מסתכל במראה כל יום.
איזה כיף.
ואני אומר, איזה כיף לי, איך התפנקתי.
תודה, איזה כיף. אז אם היית בנעליים שלי, איזה שאלה היית שואל את עצמך שלא שאלתי?
האם אני מגשים את מה שאני תכננתי לעשות?
אתה מגשים את מה שתכננת לעשות?
אופה, אני כן.
איזה כיף.
אני מרגיש שאני לחלוטין בהגשמה, ויש לי עוד הרבה. אני מעל 20 שנה במקצוע, ויש לי עוד יעדים, ואני גם אליהם מגיע.
איזה כיף. באמת שאין לי ספק. אני חושב שאנחנו באמת go way back גם בליווי, כאילו שעשית לנו ולי, וכיף לראות את האדווה מתרחבת, אתה יודע, והספירלה שלך נהיית רחבה ורחבה, וזה מהמם, ואני אאחל לך רק בהצלחה, ותודה רבה. איפה אנשים יכולים למצוא אותך, אם רוצים לקבל יותר מידע, להתחבר אליך, או איפה אתה נמצא?
אז כמו שאמרתי, שם החברה משכוחית ייעוץ והדרכה, פעמיים חף, משך. הטלפון של החברה זה 072-2500-344.
יש אתר, נכון? אפשר...
יש אתר של משכוחית, כן. אני מזמין אתכם כמובן ליצור קשר, יש שם תופס צור קשר, ואם אתם במקום שבו אתם מרגישים שיש לנו איך לסייע, אני יותר משמח. או אם אתם רוצים שאני אעשה פרסומות לרדיו, גם.
הנה, קיבלתם את זה. מהמם. תודה רבה רבה רבה.
תודה לך, תודה רבה.
אז זהו, לפרק הזה, חברים, אני מקווה שלקחתם מפה משהו לדרך שלכם. אם התחברתם לפרק, אשמח ממש שתדרגו אותו באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ואם אתם חושבים שמישהו אחר יכול להפיק ערך מהפרק, אשמח שתשתפו אותו עם אחרים. עד הפרק הבא, המשיכו במסע, התמידו בדרך, והכי חשוב, תיהנו מהנוף. ניפגש בפרק הבא.